השם, אנחנו בתחילת חומש שמות, חומש שעניינו היציאה מהגלות לגאולה, ובהמשך איך זוכים להשראת שכינה במחנה ישראל. הפעם, כדרכי בכל שנה בעת הזו, אני רוצה לחרוג טיפה מסדר הפרשיות ולעסוק בהכנה לתקופת התקופה המיוחדת מאוד בלוח השנה, לוח השנה של עבודת השם, של עבודת השם הפנימית. והתחלנו לפני כשבוע, ברוכים הבאים, תארגנו לכם כיסאות, תשבו, והתחלנו את ימי השובבים. אז כמובן נשאלת השאלה, מה הם ימי השובבים, איפה זה פוגש אותנו. חשוב מאוד לציין לכל הפנים החדשות והפחות מוכרות כרגע, זה רק חלק א' מתוך סדרה של כשלושה שיעורים, כלומר שבוע הבא חלק ב' ולאחר מכן חלק ג', אז מי שלא יהיה בסלו, בסלנו תשלימו, אוקיי? אני משתדל בכל שנה לעסוק בנושא השובבים, כמו שכותב הרב קוק זצ"ל, שכל זמן מאיר בתכונתו. ולמרות שכבר בעבר עסקתי בזה, ועסקתם בזה, ועסקנו בזה לא פעם ולא פעם אפילו יותר, כל שנה מתחדשים דברים, מתווספים דברים, נהיים יותר מדויקים, יותר רלוונטיים, יותר משמעותיים. וחשוב לי להדגיש, התיקון בימי השובבים לא שייך רק לזכרים, דהיינו בנים. זה מהות של תשובה. וחשוב לי שנלמד היום יסודות גדולים בעבודת התשובה, וזה רלוונטי וקיומי לגברים ונשים כאחד, שנשפט מאוד רווח בתקופה האחרונה, נכון? אבל זה הקדמה. טוב, מה זה ימי השובבים? ימי השובבים, קודם כל שובבים, ראשי תיבות. שמות, זה ראשי תיבות של השמות של השבוע, שמות וירא בו בשלח, יתרו משפטים. תקופת השובבים זה תקופה שמתחילה ביום ראשון משבוע שבא של חומש שמות, ומסתיימת בשבת קודש, בשבת של פרשת משפטים, סוף חודש שבט, בואכה אדר, תלוי כל שנה והלוח שלה. כותב רבי יוסף רוטנברג, זכותו מגן עלינו, נכדו של הרבי מזידיצ'וב, ובעצם אבי של קוסון, הוא נפטר ב-1911, כותב בספרו בני שלישים, שמלבד המועדות, החגים הקדושים של אלול ותשרי, יש עוד שני ימים בלוח השנה שהם מוגדרים כימי עבודה, ימי תשובה. יש את ספירת העומר, מן פסח לשבועות, ויש את ימי השובבים. והוא דורש את הפסוק, מונה מספר לכוכבים, לכולם, בהמשך? לכולם שמות יקרא. בימי ספירת העומר, מונה מספר. צריך לספור ולכוון את העניינים המדויקים, חסד שבחסד, גבורה שבחסד, מי שבכוונות הרשש, חבד, חגתם, כוונות גדולות ועמוקות על פי הסוד, אבל מונה מספר לכוכבים. זה מתאים לכוכבים, לבני עלייה, שגם בחושך הם זורחים ומהירים. לא כולנו יכולים לכוון בימי ספירת העומר, זה קשה. באמת, הוא לא מורכב, לא פשוט. מונה מספר לכוכבים, מה אפשר הפסוק? לכולם שמות יקרא. אבל בתקופת השובבים שמתחילה בחומש, שמות לכולם שמות יקרא. זה זמן תיקון לכולם, לעבודה כללית שכל אחד מסוגל לה, שנאמר לכולם שמות יקרא. אז בואו נראה את דבר היסודים של האריזל הקדוש, קדוש השם מכובד, מה הוא כותב בשער רוח הקודש. בדרך כלל אנחנו לא עומדים בשער רוח הקודש, אבל טעימה קטנה משער רוח הקודש תביא זין. כותב האריזל מקור א' לפניכם, עניין השובבים הנודעים. רוצה לומר שיש מנהג קדום בכל ישראל להתענות 40 ימים רצופים. כן, זה לא רמה, זה... נסביר את זה, זה לא רצוף. להבדיל מקדושה לתומה, זה סוג של רמדאן, כלומר, אתה כל ערב אתה שובר את הצום, כן? השבתות לא מתענים. 40 רצופים שיש מן יום הראשון של פרשת שמות, עד פרשת המסעת בתצווה, כי אם זה שנה מעוברת, אז שובבים תעד, גם תרומה בתצווה. כלומר, קודם כל משמע שזה לא חידוש של האריזל. כלומר, עוד לפני האריזל, היה מנהג קדום לצום בתקופה הזו. אולי, בגלל שימי טבת ושבט, וימים קצרים יותר, שקיעה כבר קרוב לחמש, היום קצר, יותר קל להתענות כי זה לא קיץ, זה חורף, קר, לא מזיעים, לא חם. אומר אריזל ממשיך ואומר, ונתנו סימן בהם שובו בנים שובבים, ראשי תיבות שמות וירא בו בשלח יתרו משפטים, והנה עיקר התענית בהם, ב-40 ימים אלו לא נתקנו, אלא על אבון הקרי. קרי זה אומר, אבון זרע לבטלה, פגם הברית. ואני יודע שזה לא כל כך באופנה לדבר על זה, אבל אנחנו נדבר על זה, כי יש פה יסודות גדולים לכל עבודת השנה, כאמור, לא רק לבנים, בכלל, גם לנשים. וימי שבהם ודאי לא שייך הפגם הזה. וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על הקרי יותר מכל ימות השנה. וטעם הדבר יתבהר עליך מה שביארנו בעניין גלות מצרים, בחומר ולבנים, מה עניינו. ושם נתבהר כי אותם שנשתעבדו בגלות מצרים היו אותם הניצוצות של הנשמות שיצאו מאדם הראשון באותם 130 שנה, שפרש מנשתו והמוליד שדין ורוחין על ידי טיפות קרי. וכל אלו נתקנו בגלות מצרים ההוא. ולכן בזמן הפרשיות אלו יש בהם סגולה לקבל תשובת האדם המתענה בהם על אבון הקרי. ולכן הם מתחילים מפרשת שמות, מפני שאז בפרשה ההיא היה התחלת השיעבוד, ומסתיימים בפרשת משפטים לטעם שנתבהר שם. גם כן בעניין סמיכות, כי תקנה עבד עברי אל מתן תורה וכולי. כלומר, ניתן לראות שעיקר התיקון הסתיים ברגע שקיבלו את התורה, ועוד נרחיב על זה בהמשך, אולי בשבוע בעיקר. בהמשך, הוא אומר שהעיקר, תקראו את זה לבד, זה להתענות פי דלת תעניות. בעברית, 84 תעניות, ובגימטריה יסוד אבא, כי פגם הברית, מה? כי פגם הברית נובע בעצם מהמוכין מבחינת אבא, על פי הקבלה, תתקן את זה. רגע. 84 תעניות, השם, דיברנו על 40, אני כבר עיניים יוצאות מאחורים, אז 84 תעניות, מה נסגר, מה קורה? אז בוא נראה מה זה אומר. ספוילר למי שלא יהיה פה בשבוע הבא, אל תטענו 84 תעניות. גם לא 40 תעניות, אל תטענו, נקודה סיום, נקודה יל. אוקיי? זה השורה התחתונה, אבל לא, אל תחייכו, דרור, חכה, יש שם עדה במקום תעניות, אנחנו לא אוכלי חינם פה, אוקיי? רבי ירם מז'יטומיר מקור ב', תולדות בפרשת שמות, ותודה לרבי אבסר שליטה, ראש הכל בהרות שאול ששלח לי את המקורות. שובבים הם כמו ימי עשרת ימי תשובה, והוא זמן שמקובל התפילה בבחינת כמו עשרת ימי תשובה, והנה כלל עניין שובבים הוא לתקן את המידות, ולקדש החושים, לשמור עצמו מעצבות וחס וגאווה. תשרי זה החודש של הראש. הכל הולך אחר הראש, קובעים חז"ל. אבל נראה שגם בימי השובבים יש תיקון שהוא יש מימד של ראשוני ותשתיתי, כמו בימי הדין של תשרי. פרשיות השובבים על דרך הפשט, ולא רק על דרך הפשט, זה פרשיות היסוד של עם ישראל. עד עכשיו בבראשית היינו משפחה, חמולה, כולה 70 משפחות. ועכשיו, תחילת חומש שמות, נאמר, הנה עם בני ישראל. מי משפחה הפכנו להיות? עם, אנחנו כבר עם. תהליך ההתגבשות ממשפחה לעם, זה תהליך ארוך, שמתחיל בפרשת שמות, בשיעבוד, במצוקה, במשבר, ומסתיים בעצם בפרשת יתרו, בקבלת התורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל זה לא סוף התהליך, כי השלמת התהליך זה בכלל לא בתורה. זה ספר יהושע, שיהושע כובש את הארץ, מנחיל אותה, ואז אנחנו גם עם וגם עם שיש לו טריטוריה מקודשת, ארץ הקודש. וגם שם זה לא נגמר ביהושע. שופטים, שמואל א', שמואל ב', מלאכים, בית המקדש, דוד ושלמה, כינון עיר המלכות, בית המקדש כמרכז רוחני לכל העולם כולו, ולכן פרשיות השובבים זה יסוד האומה כולה, וצריך לעבוד על היסוד שלנו, והתקופה הזו בשנה היא בסיוע של החורף, יש פה כמה קיבוצניקים שיודעים שעיקר העבודה בגדש היא לא בהכרח בחורף, אלא בעונות המעבר, להניח קווים, נכון, אבל בחורף מה קורה? זירת התרחשות המרכזית של החורף זה מה שקורה מתחת בזרת הקרקים של המציאות, לא בזרמים הגלויים. החיות ישנות את שנת החורף. הזרעים מרכיבים לאיתם מתחת לאדמה שזרענו אותם בסוף תשרי בחשוון. ובהמשך הם ינבטו, מתי? באדר ניסן, אבל לא עכשיו. יעשו פירות מתוקים בתמוז ואב בעזרת השם. אבל עכשיו השחקנים המרכזיים זה האדמה והשורשים. ולכאורה בחוץ נראה שהמציאות, מה שקובע הדומיננטיות, זה החיצוניות. החיצוניות היא הדומיננטית. אבל דווקא בחושך, בחורף, ששעות האור הן מועטות, הלילה ארוך יותר, יש זמן להתכנסות פנימית יותר, יש זמן לברר מהם היסודות שלנו, מה התשתית של כל הבניין האישי, המשפחתי, הלאומי, או בקיצור, במילה אחת, מהו כוח, מה היסוד שלנו, מה היסודות שלנו? מה היסוד שעליו הכל נשאל, וממנו ייבנה בניין מפואר, בעזרת השם, שלך החיים, כי להביא ילדים לעולם זה היסוד, זה החיים שממשיכים. בעולם החסידות, ספירת היסוד, עניינה זה כוח ההתקשרות, ההשפעה. בעולם הפיזיולוגי, כוח היסוד, זה איבר הברית, היכולת להביא ילדים לעולם. היכולת להמשיך חיים, להופיע חיים שמעבר, מה יותר לא אגואיסטי מאשר להביא חן לעולם. אתה מביא עוד תינוק, שהוא מחוץ ממך, אתה לא לעצמך, אתה דואג למישהו אחר. צריך להעניק אותו ולגדל אותו ולפרנס אותו ולטפל ולחנך אותו ולהשקיע בו. כלומר, צריך להיפתח אל מה שמחוץ אליי, כדי ליצור מציאות חזקה יותר, שלמה יותר, עמוקה יותר, המשכית יותר. כלומר, ההבנה שלא כל האמת נמצאת אצלי. וכדי ליצור תשתיות יסודיות וחזקות, צריך להשפיע על הזולת. ומאחר וכוח היסוד הוא כוח מזוקק. כלומר, בטיפת הזרע כל החיים שלי נמצאים שם. אז מדובר בכוח עוצמתי ביותר. ולכן, מידה טובה, אבל מידה רעה לא עלינו, פוטנציאל הנזק הוא אדיר. זה לא בקדושה וטהרה. עכשיו, אני אומר פה, כבל עמד, אז עם מצלמה, בלי לטייח, העניין של זרע לבטלה זה פגם שרווח בכל שכבות הציבור, לא רק אצל תיכוניסטים, גם אצל ביינישים, עם כיפה כזו, כיפה אחרת, בגודל כזה או במילד אחר. זה כולם זה קיים. מדובר בבעיה ידועה שכמעט ולא עוסקים בה. טווח התגובות היום הוא מהמקום שאומר תתעלם מזה, לא כתוב בתורה שאסור, אין איסור מפרש בתורה שזה אסור, אל תתעסק בזה, ועד טענות יותר מרחיקות לכת על פי תורת הסוד והזוהר הקדוש, שזה החטא הכי נורא, זה מביא מבול לעולם, וכל הנזקים נובעים מזה. איפה אנחנו בלשני שני התנודות הללו? הרב שלמה וול בין מגדולי המשגיחים בעולם הליטאי במאה ה-20, ספרו איגרות וכתבים. הוא מסביר על טעות חינוכית רווחת, הוא בעיקר כתב לעולם החרדי, אבל זה נכון גם לנו כמובן. מרגילים את הצעירים, אחרי משנות הנעורים הראשונות, לראות בכל דבר שביצר הרע עניין של תומה. יצר, כלומר, משהו מיני של תומה. עד שאחר כך, כשהם ניגשים לחתונתם, נדמה להם גם אז כי בעצם בתומה הם עוסקים. כן, להביא לדים לעולם זה תומה, אלא שהתומה הותרה, כי צריך להביא לדים לעולם, אז מותר, רק בשביל להביא לדים לעולם. אומר אבולבה, כמובן, אין לך טעות גדולה מזו, הבל אבלים, זה שטויות. לדאבוננו, המחנכים אינם מזרים בזה, ומרבים לטמא את היצר הרע. במקום לחנך תלמידיהם לדעת שהיצר הרע הוא דבר שבקדושה, וממילה צריכים לשומרו בקדושה. ואילו חונכו התלמידים ככה, היהודים בעת בואם בברית עם בת גילם, כי בית מקדש הולכים לבנות, לא מקום מותר לטומאה חס ושלום. במשך הוא כותב, אל תדאג במאומה לחטות נעורים, כלומר זרע לבטלה, ובפרט אל תפחד בגללם. מגשת אל הצעה של בת בית יעקב, אומרת אל תפחד להתערס, להתחתן בגלל זה. אין לך לפחד מאומה מחטאת נעורים, ולהפך, התיקון הגדול ביותר הוא להתחתן, להתחתן עם בת טובה וקשרה במידות ובהירה, ולהקים בית לתפארת. זה התיקון האמיתי, לא תעניות. תתחתנו, תביאו בנים בחרים, בנות נקבות, אוקיי? תתחתנו! זה, למה אתם צוחקים? אני רציני. זה התיקון. לא חייבים בשיעור א', אפשר גם בשיעור ב'. אפשר גם אחר כך, הכל טוב, אבל שזה יהיה בתוכנית, בסדר? אמרנו, האריזם לפשטות דיבר על מנהג רווח להתענות. אני רוצה שנבין מה עומד בבסיס הרציונל של התענית. וזה ברור, יש פה איזושהי הנחה תשתיתית יסודית שאומרת שלהתענות סתם כמו טוקי שלו, מונים לנו את האוכל שלו פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, מבלי להבין מה התענית באה לפעול, אז זה לא מועיל, זה לא עוזר, זה תועלת. בישעיהו פרק נ"ח כתוב שם שהנביא מוחה על אלה שעושים רק את הפעולה של הצום מבחינה טכנית, אבל הם מנותקים רעיונית ופנימית ממהות הצום. ולכן אני רוצה עכשיו לחדד ולהזכיר, לא לחדש כלום, רק לחדד ולהזכיר שש נקודות יסודיות. כשאנחנו באים לעסוק בתיקון היסוד של השומרים, היסוד זה הספירה השישית של זעיר אנפין, ונלמד היום רק שש נקודות, שבוע הבא נלמד עוד שלוש נקודות. סך הכל, 9 נקודות. אז אני רוצה לזכור אותם בקצרה, ולאחר מכן נפתח כל נקודה בפני עצמה. ואחרי זה ארוחת ערב, בסדר? סיפור, מה לא חדש? טוב. נקודה ראשונה, א', הנקודה הפנימית של היהודי לא ניתנת להחלפה או ללכלוך, היא לעולם נשארת בתארתה ותומתה. בית. אחרי זה נפתח כל נקודה. בית, לדון לקו זכות, במיוחד את עצמי. ג', לדעת להודות בטעות. להתוודות בפני עצמנו, ולהכיר בעובדה שנכשלנו. ד', קלות התשובה. יש תשובה, היא אפשרית, היא בהישג יד. היי, לא לבצע דברים כמצוות אנשים מלומדה, מה שנאמר בשפה המקצועית, רחמנה לי בבאי. קדוש ברוך הוא רוצה את הלב, את ההתרגשות, את הדבקות. הנקודה השישית הכי חשובה, בנחת. אנחנו אחראים רק על ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא אחראי על התוצאות. בואו נתחיל להעמיק בנקודה הראשונה. קודם כל, נקודת המוצא היסודית, אותה תמיד צריך לזכור ולהזכיר, כל יהודי הוא יהודי קדוש בקדושה עליונה. מי לימד אותנו את זה יותר מכולם? גם רב לוי יצחק, אבל יותר מזה, יותר חריף. היטלר, ימח שמו וזכרו, השם השם ירקב. הוא לא ויתר על אף יהודי. גם יהודי שהתבולל, שהתחתן עם נוצריה, שאימא שלו יהודי, אבא שלו נוצרי, וגדל במה שנקרא, בכנסת. כלום, יש מקום לכולם. יש מקום, אושוויץ היה מקום לכולם. סליחה, אני אומר את זה לא בציניות. היטלר ימח שמו וזכרו שהם רשעים מרכב. אבל הוא לא ויתר על אף יהודי. הוא בכל יהודי ראה ניצות, מבחינתו ניצות צריך לחלות. אבל הוא ידע מה זה סגולת ישראל, במובן השלילי כמובן מבחינתו. אבל מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? לא, הוא מזרוחניק, לא רוצים אותו. לא, לא, הוא אנחנו מסנגדים, הוא לא... לדבק. שום כלום. לא היה באושוויץ צריף לחסידים, צריף למזרוחניקים, צריף ל... לא, כולם היו, נכון. כל יהודי הוא קדוש. והקדושה הפנימית של יהודי לא ניתנת להחלפה, לטשטוש, ללכלוך, היא לעולם תישאר תאורה ותמימה. גם אם המציאות החיצונית מראה ההפך. העיקרון הזה לא מופיע בחומש שמות, אלא כבר בחומש בראשית, בסוף בפרשת ויחי, שחותמת את ספר היסוד של בראשית, בסוף החומש יעקב בא לברך את נכדיו לפני מותו. כן? ויתגול הרוב, ויתגול הרוב, נכון? בקרב הארץ. על פי פשט של הפסוק, מה זה ויתגול הרוב בקרב הארץ? מגמת ביולוגיה, אם מישהו זוכר, נכון? הדגים, פרים ורבים, אומר רש"י, אין עין הרע שולטת בהם, סבבה. זו אחת הסיבות למה אוכלים דגים בראש השנה, למי שנוהג לאכול גפילטה פיש, שרי גפילטה פיש בגימטריה 592, שזה בדיוק בגימטריה, לא צריך לדון לכף חובה. פשט, תבדקו. תבדקו. לכן אוכלים בראש השנה גפילטה, גפילטה פיש, כדי שהקדוש ברוך הוא לא ידון לכף חובה, ידון לכף זכות. ואם לא התחלתם, אז תתחילו השנה, מומלץ. אוקיי? אבל גפילטה פיש, גפילטה עם עין אחרי התת, 592. לא צריך לדון לכף חובה. אבל הדרך הפנימיות מצינו שיש הלכה מעניינת בכל מה שקשור ללכות כשרות הדגים ביורי דעה. אנחנו יודעים, למשל בשר. אחלה, יופי של פרה. לקחתי את הפרה הכי שמנה במשק, חולבת טוב, יאללה בוא נשחוט, נעשה על האש. ואז השוחט לא מיומן, הסכין היה פגום, שחט לא כמו שצריך רוב סימנים, ו... להלה נקרא?
נבלה.
נבלה, טרף טרפה. בשר טרף. טוב, אז אני אביא עכשיו את גדול השוחטים. הכי בקי, הכי מוסמך, עם הסכין הכי מהודרת, יחתוך, כמו שצריך, חסה את הדם. אבל כשנפתח את הפנים נראה שיש איזושהי סריחה בריאה, איזושהי בעיה בבית הכוסות, מסכת חולין, נשאם שם, והבשר, לא רק שהוא לא גלט ולא מהדרין, הוא טרף. מה אפשר לעשות? וכן על זו הדרך בעופות, בשר ועוף אפשר להטריף. אבל דגים, דג טונה, דג סלמון, או גפילטה, כן? קרפיון, שמזכהו וחייהו. אי אפשר להטריף. יש רק הלכה אחת, תאכל אותו שהוא מת. יכול להיות שהוא נע, אבל הוא מת, הוא לא חי. בומבה בראש, זהו. לא רוב סימנים. לא שיחה בריאה, אי אפשר להטריף דג. אלא אם כן, סיימת אותו גבינה צהובה ועל הפלנצ'ה, אוקיי? אי אפשר. וזה עומק הברכה של יעקב לנכדיו. ויתגול הרוב בקרב הארץ. אומר רבי ישראל מרוז'ין, מנשה ואפרים, גדלתם במצרים. אתם תהיו בארץ הקודש, יש לכם גלויות. אל תשכחו, אתם כמו דגים. אתכם לא ניתן להטריף. אתם תמיד תישארו טהורים. תשמרו על נקודת הטהרה שלכם, שלא משנה כמו לכם שאתם דפוקים וגרועים ולא מוצלחים ולא טהורים, אתם טהורים. וזה מביא אותנו לנקודה השנייה. אני ממש איזשהו ניגון ככה, קצת להתאושש מה... אז אנחנו הגענו לנקודה השנייה. הנקודה השנייה כותרתה לדעת לדון לקו זכות, גם את הסובב אותנו ובעיקר אותנו. וגם זה רמוז פרשת ויחי, מקור ד' וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו בניהם אשר נתתם אלוהים בזה ויאמר קח הם נא אליי ואברכם וידגו לרוב, וידגו לרוב, וכו'. רגע, תמוע. יעקב, אתה כבר 17 שנים במצרים. 17 שנים בליל הסדר, טוב, בליל הסדר לא היה, עם הנכדים, אבל אתה לא מזהה את הנכדים שלך מהבן שאתה הכי אוהב? כתוב, אני לא התרגלתי, הם גדלו על ברכיו הרי. רש"י, מה קורה? ביקש לברכם ונסתלקה השכינה ממנו. למה? לפי שעתיד ירובם ואכל לצאת מאפרים, ויהו, כן, יהו בנמשי מבניו ובניו ממנשה. ויאמר, מי אלה? מיכן יצאו אלה שאינם ראו לברכה? הרי פשוט שיעקב הכיר את נכדיו, הוא אמר, מה? הילדים, הנכדים, הנינים שלהם, יהיה, ירובם בנבט, שפיצל את הממלכה לשניים, יהו בן נמשי שלא היה בדיוק חבדניק שליח שמניח תפילין בממלכת ישראל, נכון? אז ממילא, מה עוזרת התשובה? לא, אבא, בניים. אז מה עם בניים? אבל מה עם נכדיך? מה עם ניניך? ברוך השם שאת רבי נתן. רב נוסן, מוארנת, ליקוטי הלכות, אור החיים, הלכות ירובי תחומין, מקור וב. וזה בחינת וירא ישראל את בני יוסף מאלה. וכולי. מי אלה ראו לברכה? כי ראה רשעים גדולים שיצאו מהם, והשיב לו יוסף בני הם, אשר נתן לי אלוהים בזה, והיית בשרים שהשיב לו, שבזה בעצמו שאתה רואה, יש שם גם כן ניצוצות קדושים, שבשביל זה ראויים לברכה. היינו בחינת הנעל, שזה העיקר הוויכוח בין יעקב ליוסף, כי בעניין זה של הזמרה הנעל, ללמד זכות על הכל, יש בזה כמה בחינות בין הצדיקים. כי העבודה הגדולה כמו שמצינו, שאפילו גדולי הצדיקים לפעמים לא ידעו ללמד זכות כראוי, והקפיד השם יתברך עליהם כמו שמצינו בישעיהו וכולי. אני מדלג, בסוף של השלוש האחרונות, שהראה לו שגם בזה בעצמו נמצא זכות, שיגעו מצא נקודות טובות גם ברשעים שיצאו מהם, ועל כן תכף נתרצה יעקב אמר, כך הם נעלי בעברכם. יוסף מחדש ליעקב את החידוש של רבנו נחמן מברסלב, שגם ברשעים גמורים ניתן וצריך למצוא נקודות טובות. נקודות טובות, גם שם צריך למצוא. נקודות של אור, ומתוכם אפשר להמשיך עליהם אור גדול, וכידוע מבעל התניא, מעט אור דוחה הרבה מן החושך. כלומר, מה עושה יוסף לבניו מול יעקב? אחד הפעלים האהובים עליי, הוא מרשפב אותם. מה זה לרשפב? מתכים את הפועל בעברית? כן. לבצע את הפועל של התורה, רשפב, לרשפב. הרי אומר רבנו בתורה רשפב, מקור זין, דע כי צריך לדון כל אדם לקו זכות. אפילו מישהו רשע גמור למצוא בנקודת זכות. לא, הוא רשע גמור כי הוא רשע. אם היה לו גידול טוב, אבא טוב, סביבה טובה, היה צדיק, אבל מה לעשות? הוא גדל ב... מה לעשות? לא אשמתו. ואם תדון אותו לקו זכות, אז הוא כבר לא באותו מקום, הוא כבר יתעלה. והתבוננת על מקומו ואיננו. וזה אמרנו ורבנו הצדיק אמר בג'ויל, זכותו מגנה עלינו. על דרך הרמז. יוסף, יעקב שואל יוסף, מי בני? בני, זאת אומרת, בני, מי אלה? בני, ראשי תיבות בחילוף, ירובעם בן נבט. ראשי תיבות בחילוף, יהו בן נמשי. עונה לו יוסף, בני הם. בני ראשי תיבות בחילוף, יהושע בן נון, שגם הוא צאצא של אפרים. למה אתה מסתכל על הרעי? יש גם טוב. יש ירובעם בן נבט, יש יהו בן נמשי, אבל יש גם יהושע בן נון, תדון לקו זכות. ורק אז יעקב מתרתם ולכת לחדיו. אבל זה לא מספיק לדון לקף אותה קטח זולת, גם את עצמנו צריך לדון. תראו, רבנו מדגיש. וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שם שום טוב, הוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר, הוא היצר הרע להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שרח ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב. ונראה פה עוד היבטים נוספים, דלג, על פי תורת הרב זצ"ל, הרב קוק, שמקדיש המון פסקות בשמונה הקבצים, ואורות הקודש בתוך שמונה הקבצים, לעניין הזה. מקור חטא, אורות הקודש. כשמרגיש האדם שנהרס הרבה ברוחניות, הוא נופל, הוא פוגם, הוא מתאכזב, הוא שבור, ידע שהגיע לו התור, הגיע הזמן, לבניית בניין חדש, יותר נעלה ונשגב, ויותר קיים ומפואר ממה שהיה בראשונה. מי שאומרתי, צדקת הצדיק הוא יודע. אם יש לך יצר הרע, יש לך תאווה מינית, ברוך השם. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממך? לא שתהיה טוב, שתהיה טוב מאוד, אפילו מצוין. ומי שאין לו את המאבק הזה, במקרה הטוב הוא יהיה בינוני ולא בינוני של התניא. אוקיי? כלומר, השם רוצה ממך משהו יותר טוב. ויתחזק ויתאמץ בתיקון מעשיו ודרכיו, בסדר רגון, באומץ לבב, בחפץ טהור, בלב מלא עוד ושמחה פנימית. כי טוב וישר השם על קניו חטאים בדרך, ידרך ענבים במשפט ולמד עבים דרכו. לכאורה אדם אומר, רגע, עשה מה שעשה לו עלינו. איך נפלתי לפה? איך פגמתי? מה אני עושה בזה בכלל? מה זה שייך אליי? לא. אם נפלת, סיוע חדש ברוך הוא רוצה ממך יותר, ולכן הוא הפיל אותך. לא יראה רע, אומר רב צדוק, למה? כי אתה עמדי, אתה עשית את זה בשבילי. סימן שאתה רוצה יותר ממני, זה לא כולה. זה לא איך היא תמצא לזרקנות. ויש פה תביעה עמוקה וגדולה יותר. הוא לא רוצה שתחזור להיות הילד הטוב שמקפיד. הוא רוצה שמשהו הרבה יותר גבוה מזה. ולכן הפסקה הבאה, כשמרגיש אדם שהוא עלוב, רקני, אין לו עין, אין לו כוח רוחני, ונופל ומתמוטט, ידע שאור גדול מוכן לפניו. וכל הגרעונות, הביטולים, בין המעשיים, בין הרוחניים, בין החיובים, בין השליליים, וכולי וכולי, הרי הוא טועה ומתחרט מתוך מחובים רבים, הוא מתרומם ושב. יוצא מעומק התיום אל גבעת הרום, מתומה לטהרה, מאפלה לאור גדול, ובדרך יציאתו ועלייתו, הרי הוא עובר מדורי חושך, שמשעממים אותו כל כך, אבל הוא יודע כי רחום וחנון השם, וכי גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא רע, כי השם עמו. ומתוך נבחי התאומות אל השם יזעק וקולו ישמע ולאור דעת יקרא ויעיר לו, מחוכמה וחסד יתמכו ויעתרו, מהרה ישוב לביצרון, ולחוכמה שמחה וגבורה, וכולי וכולי. תקעו בו את שאר הפסקאות. נעבור לנקודה השלישית. נקודה השלישית גם היא חשובה מאוד, היכולת להודות שטעינו לקיבוצניקים, לפעמים זה קשה, אבל מה לעשות, מכיר מקרוב, צריך להודות בטעות. טעינו, טעיתי, נכשלתי, פגמתי, אני דפקתי את הטרקטור. כן? להודות בטעות. וגם זה, מחומש בראשית, סוף פרשת ויחי. יהודה, אתה יודוך אחיך. מטרף בני עלית. הרי יהודה, ראובן איבד את הבכורה, אבל יהודה הפך את רבנו בראובן. יהודה, כל המחירה זהו של יוסף. כל התוכנית. לכו ונמכרנו, נכון? חייר, טורף, טורף יוסף, זה הכל הוא. אבל יהודה, מטרף בני, טורף, טורף, עשה תשובה, ועלה מזה. הפך את החיסרון ליתרון. יהודה חזר לגדולתו, וירד יהודה מעת אחד אחרי המכירה בפרק למד ח', מכירה פרק למד ז', ובסוף, ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, עבדך הרב את הנער. יהודה ידע להגיד צדקה ממני. הוא יכל לשרוף אותה את אמר, הוא תשרף, נכון? אף אחד לא יודע, היא גם לא הייתה אומרת שזה הוא. לא, לאיש השאלה, לא חייה רע. פדיחות! בשידור חי! מול כולם! מתברר שמכת להיריון? חמיה. לא בחופה, לא בקידושין, לא ביתר. ושמחופשת לזונה בכלל, פדיחות! הוא בזקן שלו, פדיחות! את צודקת, זה אני. צדקה ממני, ופה הגיע מלך המשיח. מצד האבא, בועז, כן, פרץ בזרח. מצד האמא, לא יודע יותר טוב, רות, כן? לוט, בנותיו, השם יצילנו. אבל ככה נולד משיח, מהודעה בטעות. גם כשזה לא נעים, גם כשזה כרוך בתחושת בושה אדירה, להודות בטעות, לקחת אחריות. וכל אחד מאיתנו, בטח אני, לפעמים אלוף העולם, בלתרץ תירוצים במקום לקחת אחריות. לא, אם היית נולד בבית אחר, אם הייתי גדל סביבה תורנית יותר, אם לא הייתי מתחבר לחבר'ה האלה בפנימייה, לא, שדי. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בדיוק במקום שבו צריכים להיות, ולחיות ולפעול. תראו מקורטט, רמי מקרלין, בית אהרון, אבל לא שרנו כאן סוף, כי זה לא פשוט שבוע, אבל אי אפשר מקרלין. ויפגע במקום. ויפגע הוא לשון תפילה, שיתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שבכל מקום שיהיה, שלא יהיה ליבו חלוק על המקום, ובכל מקום יהיה ליבו שווה עם המקום. כמו שאומרים בשם הקדוש שלמה קרלינר, זה תוקל, באתם במדרש, וכן פרש רשי, מחומש הפסוק, ואהבת השם אלוקיך בכל לבבך, פירוש שלא יהיה ליבך חלוק על המקום. ואמר הפירוש על המדרש, אשר בכל מקום שהוא, יעבוד את השם יתברך. כי יש בני אדם כשהם באיזה מקום, ואינם עובדים לשם יתברך, אומרים שהמקום גורם. לא, זה לא אני, זה בגלל איפה שגדלתי. כי אם היה באיזה מקום אחר, לא הייתי מתקלקל בוודאי, היה עובד לשם יתברך. על זה אמר המדרש שחלילה לומר כן. על זה אמר שלא יהיה ליבך חלוק על המקום. כי לא המקום גורם חס ושלום, איזה מניעה לעבודתו יתברך. כי כיוון שהכל מאיתו יתברך, רוצו לשם יתברך שיהיה אדם כעת במקום זה, מסתם הגלוי לפניו יתברך, שזה המקום לא יגורם שום מניעה חס ושלום לעבודתו יתברך. רק המניעה הוא מצד האדם. לכך אמר המדרש, שלא יהיה ליבו חלוק על המקום שהוא שם. ועל זה יתפלל יעקב אבינו עליו השלום, שבכל מקום שיהיה, לא יהיה ליבו חלוק על המקום. בלי לתרץ תירוצים. הנקודה היסודית הזו היא מהווה בעצם תחילת החינוך של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום, פרשת שמות, מקור י', כל מחזי הסנה שאתם מכירים, והסנה בוער באש והסנה איננו הוא קל. ויאמר משה משה ויאמר הנני ויאמר אל תקרא ולום. כן, שאל נעליך מעל רגליך. למה? למה? כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. המקום שלך, איפה שאתה עומד עכשיו, איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותך, זה אדמת קודש. רק אתה צריך לדעת את זה, ולא לפנטז על מקומות בהם אתה לא נמצא. לכן של נעליך מעל רגליך, תוריד את כל ההרגלים, את כל התפיסות הרדודות הנמוכות שלך, תבטא את כל הקונספציה השגויה שלך, שאתה מסתכל על עצמך והציפיות ממך. ועכשיו נעבור לנקודה הרביעית, שהיא נקודה מאוד פשוטה, שכמה שאני מלמד אותה וחי אותה, אנשים פשוט לא מאמינים, אני לא יודע למה. באמת, אז תעזרו לי, בבקשה תאמינו לי שזה נכון. כי לא אני אומר את זה, בעלת אני אומר את זה, אוקיי? זה לא אני אומר את זה. זה ממש קלות לעשות תשובה על פגם הברית. קלות! פשוט! באמת! תניה, לא אני אומר את זה, בעלת אני אומר את זה. יד כיסלב, תאמינו בו, אוקיי? תניה לפרק זין. אני אגיד את זה במילים שלי, תקראו את זה לבד. אדמור הזקן מסביר למה פגם הברית לא נזכר במפורש בתורה. אף על פי שלכאורה, על פי הזוהר הקדוש, זה חטא חמור מאוד, שמרבה את הקליפות והתאומה במציאות. אבל נכון שעם גודל חומרת האבון, עדיין מדובר כאן רק ואך ורק בזרע לבטלה. זה לא אשת איש, זה לא ביעל גויה, זה לא ניאוף. בשונה מביעות אסורות, ששם הזרע הוא בנרתיק של האישה, בזרע לבטלה, הניצוצות הם לא באיזשהו כלי. כלומר, זה רק מזיקים רוחניים, לא גשמיים. ואיך מטפלים מזיקים רוחניים? בסך הכל אומרים סליחה ריבונו של עולם, טעיתי, ואומרים קריאת שמע על המיטה, זה הכל! טעיתי, ולהקפיד לקרוא קריאת שמע על המיטה. .co.il, מי שרצה להרחיב ביוטיוב, פרשת בלק לפני כמה שנים, על המהות הרוחנית של קריאת שמע על המיטה, לא ישכב עד אוכל טרף, תעשו חיפוש ביוטיוב, שם. בעזרת השם, בשבוע הבא, אחרי השני של הסדרה, אני ארחיב יותר, בלי נדר, על איך מבטאים את התיקונים הלכה למעשה מבחינת החסידות. אבל ואז נראה שהתשובה היא מאוד קלה, בקלי קלות. נקודה חמישית. לא לעשות דברים כמו טורקי. מצוות אנשים מלומדה. למשל, לעניין התעניות שאריזה לזכיר, מה זה יעזור להתענות כמו טורקי? מקור י' ב', יושר דברי אמת, הרבי משברז', ובעניין התענית, בוודאי לפי מעשינו, היינו מחויבים להתענות כמה תעניתים, כפי עבר בכל ספרי המוסר. כי מי הוא נקי מחטאת נעורים, אבל באמת כפי שהעולם נוהגים ועושים המצוות מצוות אנשים מלומדה, והכל למראה עיניהם ישפוטו, ולא לפי האמת בהשכלת הלב, והם סוברים ועושים הכל כגולם בלי השכלה, כמו שהם חושבים שמתפללים ולומדים תורה, ובאמת כפי עבר שולחן ערוך וכו', שאר המקומות וכו' וכו'. לפי האמת אינם מתפללים ואינם לומדים, רק מצוות אנשים מלומדה. כך הוא עניין התענית, כפי שהם מתענים והם מפשפשים במעשיהם כלל וכולי. וביום התענית הם יותר חלשים, אז הם יותר עצבניים וכועסים. סיפור אמיתי. מכיר מישהו שהתענה, הוא החליט, הוא רבקיסט, הוא עושה 84 תעניות, ואימא, כי כתוב בספרים אז עושים. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שבת, סבבה. ראשון, שני, רביעי, חמישי, שבוע שלישי, הגיע בית החמש ורבע אחרי ערבית. ומה לעשות? הקוסקוס והמרק לא היו מוכנים, כי אשתו לא הרגישה טוב, והילדים היו על השולחן הסוכין, גם היא טיפלה בהם, ושומו שמיים. הוא חזר הביתה והקוסקוס לא היה מוכן. מה הוא עשה? צריך לצרוח על הגברת וצרח עליה, ועכשיו אפילו בחינת שבירת הכלים, שלא נדע. אחרי זה הגיע אליי לשלום בית, הסיפור הזה. אני אומר לו, תשמע, אדוני, אני לא כזה מבין, אבל בוא נראה. אריזל כותב שעל פגם הברית מתענים פידה לתעניות. תעבור עמוד הבא, מה כתוב שם? על כעס מתענים 151 תעניות. אז תגיד לי, חביבי, את הפידה לתיקנת והתחלת... תורידו שבתות, חגים, חול המועד סבור לצום. מה אתה עכשיו כאילו בדיאט הכסח? בוא נעשה הסכם. עזב אותך מהפידה לד ואל תכעס. זה יותר גרוע מתעני, אוקיי? כי זה 151 העניות. אז בגלל שהוא התענה, הוא היה עטמן, הוא היה רעב, וכלים נשברו. אז מה עשינו פה? קטע הבא מודגש, ואף על פי כן, חושבים להתענות, ומתגאים בו וחושבים, וואו, אני כבר התעניתי פי ד', כבר נמחה להם מה שחטאו, ובאמת לא כן, כי עיקר התענית צריך כדי שישבור לב האדם בקרבו. כי לב האדם מתגאה על ידי אכילה ושתייה, ועל ידי התענית הוא נכנע, ותענית לשון אני וכו', קטע מודגש הבא, אבל אנשים כמונו שידענו כל זה, לא נתענה באופן שיהיה רצוי לפני השם יתברך, כפי שאנו מבינים, בוודאי לא יקם השם יתברך את זה התענית, כן, שהכלב יאכל את התענית, כן? הולך לריק ולקליפות, וזה הפסד כפול, גם הפסד לגוף וגם הפסד לנפש. כמו שאני כבר התענית ותיקנתי, אבל לא תיקן כלום, הגוף חלש. תראו מה הוא כותב בשורה האחרונה, ולדעתי, הקטע המודש האחרון, כפי מה שהבנתי מדעת הקדושים אשר בארץ הנעל, בדור הזה, הוא כותב את זה בשנות ה-90 של המאה ה-18. לפני 230 שנים הוא כותב את זה. בדור הזה, מה נגיד זה בדור שלנו, כן? אשר גבר חלישות הכוח, ואם נתענה נחלש, ולא נוכל להתפלל ולא ללמוד, בוודאי טוב להניח מזה, רק הפעולה שעושה בתענית, צריך לפעול בלא תענית. כלומר, צריך ללמוד איך להתענות, בלי להתענות. כלומר, להגיע להכנעה ושברון לב, בלי להיות רעב, ועל זה נלמד בשבוע הבא איך עושים את זה. הרבי מז'יטומיר, אור המאיר, פרשת שמות. ונראה לרמוז, כי הנה איננו רואות, אשר יש לך אדם שעושה סיגופים ומקוואות, הוא מרבה בתורה ותפילה, ועיקר כוונתו, מגמתו, להשיג רוח הקודש, או גילוי עולה וכדומה. חשבת מי הבעל שם הקדוש זלהה, היה אחד כזה שעשה סיגופים, והלך למקווה כדי שישיג רוח הקודש. ואמר בשם זכרו לברכה, בזה הלשון, אשר בעולם התמורות צוחקים עליו. והאמת כן הוא, כי מה לאדם לרדוף אחר זאת, וליבו חסור, כן, חסר העיקר דבקות אל, שזהו תכלית העבודה, לדבק במידותיו, דרך באמת ובתמים, וכולי. גם במקום הקו י"ד, הבעל שם טוב על התורה, בשם טוב הקדוש כותב, שאלו לבעל שם טוב הקדוש, מהו עיקר העבודה? הלא אנו יודעים, ואבותינו סיפרו לנו שבימים קדמונים, היו אנשים מתענים משבת לשבת, כלומר ממוצאש עד קידוש, שבוע. ואתם ביטלתם את הדבר, הבעל שם טוב ביטל את זה, הפסיק את זה. כשאמרתם לבעל שם טוב הקדוש, שכל אדם שהוא מתענה, עתיד ליתן את הדין שנקרא חוטא, שמענה את נפשו. על כן נגידו נא לנו מהו עיקר העבודה. ושאיר הבעל שם טוב, דעתי בזה שיראה האדם להמשיך על עצמו שלושה דברים הללו. זה הכל, זה עיקר העבודה. אהבת השם יתברך, אהבת ישראל ואהבת התורה. ואין צריך לעשות סיגופים. נקודה סי, או נקודה אייר. אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה, זה הרבה יותר קשה מתעניות. מה אתה מחייך, יובל? זה הרבה יותר קשה. מה? הרבה יותר קשה. יותר קל לא לאכול יומיים או שבוע, מאשר לאהוב כל יהודי, לאהוב את השם יתברך, לאהוב את התורה. שימו לב, הכל כרוך וקשור באהבה. אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה. סיגופים, יש בהם אלמנט מאוד אגרסיבי. מאוד קשוח, בלי עדינות. הרי כבר בסעיף הראשון מצוות הריבה, שהוא אומר, הבעל שם טוב הקדוש, העיקר רחמנא ליה בביי. בשבוע הבא, חלק ב' של הסדרה, אנחנו נלמד איך אפשר לפעול את פעולת התעניות של השובבים, אבל בלי להתענות, כמו שהעביר המצדיק, לאכול סטייק טוב ולעשות שובבים. לעשות גלגולי שלג עם סמיכת פוך מתחת למיטה עם הסקה, אוקיי? אז אם אני מסכם מה שלמדנו היום, שאנחנו נכנסים ימי השובבים כבר בעיצומם, זמן שמסוגל לתיקון יסודי של בחינות התשתית וקיום של החיים שלנו שנפגמו, צריך לשים דגש על שש נקודות. ומי שלא אוחז באחיזה מלאה וחזקה בששת הנקודות הללו, דיר בלק, שלא יתעסק בשום דבר שקשור לשובבים. שום דבר. אז אני חוזר, א', הנקודה הפנימית של היהודי לא ניתנת להחלפה, ללכלוך, היא לעולם נשארת בתארתה ותאומתה, מה שמכונה וידגו לרוב בקרב הארץ. ב' לדון לקו זכות, במיוחד את עצמי. לא לפחד לרשפב את עצמנו. ג' להודות בטעות. להתוודות בפני עצמנו, בפני השם יתברך, ולהכיר בעובדה שנכשלנו. ד' קלות התשובה. יש תשובה, היא אפשרית, היא די קלה. נרחיב על זה בשבוע הבא. היי, לא לבצע דברים כמצוות אנשים מלומדה. רחמנא ליבא בעי. על דרך המקובלים, תורת האריזה, לגילוי אלוקי הוא בעצם באמצעות ארבע שמות, אב, סג, מה, בן, אב, סג, מה, בן, מי שמבין, גימטריה 232, רלב. שתי תיבות רלב, רחמנא, זה לא רק לא ביבי, רחמנא ליבא בעי, אוקיי? זה העיקר, רחמנא ליבא בעי, זה יותר מכוונות וייחודים, רחמנא ליבא בעי. ועכשיו נגיע לנקודה השישית, שהיא הכי חשובה. נקודה השישית, כותרתה היא מילה אחת, בנחת. אנחנו אחראים אך ורק על ההשתדלות. מי אחראי לתוצאות? הקדוש ברוך הוא. אני עושה את ההשתדלות. אני לא אין פה לגיטימציה לזרקנות וחפשנות, דיר בלק. ממש לא. אנחנו אחראים להשתדלות, הקדוש ברוך הוא אחראי לתוצאות. כל אחד יעשה כמיטב יכולתו, והשם יגמור בעדי. ושאדם משחרר את הלחץ, מה יהיה, מה יהיה, מה, אני לא יודע מה יהיה, מה זה מה יהיה, אתה משתדל, תעשה את שלך. ושאדם מסיר את הלחץ הזה, אני אתן לך ספוילר, אז הוא יכול בקלות לזכות לנקודה העשירית, זה גם הנקודה השביעית, השמינית והתשיעית, והנקודה העשירית, זה הנקודה שעניינה, זה מלך המשיח, שבא לשמח אותנו. לכן יום לפני שבא לבוא אליהו, לבוא המשיח ואליהו אביו, מה אליהו עושה? אומרים כבר במוצאי שבת, חדש ששוני כל נא ואבי את, תחדש את ששון שלי. אגב, אחד הדברים שאנשים שיש להם פגם הברית, ולכולנו יש, היה הווה, חוסר שמחה. אדם שהוא בשמחה, אז הם נקי הכל, שנאמר, הרבה יותר קל לדבר את זה, מאשר לחיות את זה, אבל שניזכה ושניחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.